שלום, וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של שטראוס גרופ. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים, תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו כוכבית ואפס. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת, יום שני, ה-24 במאי 2010. נמצאים איתנו היום גדי לסין, מנכ"ל שטראוס גרופ, שחר פלורנס, סמנכ"ל הכספים, ציון בלס, מנכ"ל שטראוס ישראל, וגברת יפה כהן יפרח, מנהלת קשרי משקיעים. לפני שאני מעבירה את השיחה לגדי לסין, נשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו, הינם תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מועברת כעת למר לסין. מר לסין, בבקשה.
צהריים טובים ותודה שהצטרפתם אלינו לשיחת הוועידה. אנחנו היום מדווחים על התוצאות של רבעון 1 2010, וכפי שאתם רואים גם מהמצגת וגם מהתקשורת שהתחילה לרוץ במדיות השונות בשעות האחרונות, סיימנו רבעון טוב מאוד. התחלנו בעצם את שנת 2010 ברגל ימין, עם צמיחה דו-ספרתית של 11.5% במחירות של הקבוצה, גידול של 34.5% ברווח התפעולי, וכפועל יוצא צמיחה של 15.5% ברווח הנקי. אבל מבחינתי מה שחשוב יותר מכל הם שני נתונים נוספים. אחד זה הרווח הגולמי שצמח ב-24% וחלפנו את ה-40% רווחיות גולמית, משהו שמבסס חזק מאוד את התוצאות של השנים האחרונות עם ההתייעלויות, ויהיו עוד השפעות נוספות ששחר, סמנכ"ל הכספים שלנו, יתייחס בהמשך. בנוסף לכך, שנה שעברה היינו בתזרים מזומנים C של כל הזמנים, ועל כן אנחנו גם גאים שברבעון הראשון אנחנו מכפילים את התזרים שלנו מהפעילות השוטפת והגענו ל-73 מיליון שקל לעומת 36 מיליון שקל שנה שעברה ברבעון המקביל. דבר נוסף, בתקציר המנהלים, הצטרפות של תמי 4 בראשון אוקטובר שנה שעברה. אנחנו בימים אלו מסיימים את המיזוג שהוא פחות מהמקום של ה-P&L ושל הדוחות, אלא חיבור של 700 עובדים אלינו לתוך קבוצת שטראוס, ותוצאות יפות מאוד של תמי 4, 23% צמיחה מול רבעון 1 שנה שעברה, שכזכור לנו לא היה בבעלות שטראוס. ולכן כשמסתכלים באוברול על התוצאות של הקבוצה, אנחנו רואים תוצאות מאוד מאוד יפות לרבעון הזה. ברשותכם אני אעביר לשחר את זכות הדיבור, ניכנס לרמה של החברות, נציין את המקומות שבהם הבאנו תוצאות טובות יותר, גם את המקומות שבהם אנחנו עם אתגרים יותר גדולים לעומת התוצאות הטובות, ולבסוף נשאיר לכם כמובן מקום לכל שאלה שתרצו. בבקשה שחר.
שלום, צהריים טובים. אני אעבור על המצגת בצורה יותר מובנית ונשאיר מקום, מספיק מקום לשאלות בסוף. אני נמצא בשקף 6 במצגת, וכמו שגדי אמר וציין, הרבעון הזה מאופיין מבחינתנו באורות ירוקים לאורך כל הדרך. החל מהמחירות, עבור ברווח הגולמי והאופרטיבי וחלה גם בנט פרופיט, וזה נכון לאקאונטינג ולפרופורמה. ברבעון הזה ישנם הפרשים מאוד קטנים בין האקאונטינג והפרופורמה, וכמו שהבטחנו לכם בהרבה שיחות שקיימנו, ההבדלים האלה מצומצמים להפרשים על ה-non-cash compensation, על העסקאות שלא נסגרו בהגנה על סחורות ופריטים חד פעמים שהיו יחסית קטנים ברבעון הזה, רובם קשור להפעלה של התחלת הוצאות ההרצה של המפעל בסברה ועל ההשפעה שתהיה לזה בהמשך, אנחנו נדבר בנפרד. כמו שאמרנו, גידול של 11.5% ברווח, 24% בגרוס פרופיט, 34% באופרטינג פרופיט ו-15% בנט פרופיט הנתונים של האקאונטינג הם דומים והם לפניכם. אם אנחנו מנטרלים את המטבעות שגם להם הייתה השפעה ונעמוד עליה, וגם את הרכישות שלנו, הגידול הוא של כ3%, ואם ננטרל רק את הרכישות כמו שזה מופיע בדוח הדירקטוריון, גידול של כ8%. בשקף הבא אתם רואים שהגידולים האלה עוברים לאורך לכל השורה, עם השפעה חזקה מאוד של המטבעות שאתם יכולים לראות בקפה, שהייתה לטובתנו. לעומת זאת ההתחזקות של השקל מול הדולר, ואתם רואים את זה גם במקס וגם בסברה, עבדה לרעתנו, אבל אין ספק שלמטבעות הייתה השפעה, ונעמוד עליה גם כשנגיע לדבר באופן פרטני על החברות. בסופו של דבר גידול של 11.5% במחירות. הנתונים פה כמו שמצוין כמובן לגבי שטראוס ווטר בצד של המחירות, ככל שזה נוגע לשנים קודמות, הם רק נתונים השוואתיים וכמובן לא נכללו בשנים הקודמות בדוחות הכספיים. בשקף הבא, שקף 8, אנחנו רואים את התוצאות של הפעילות שאנחנו עושים בהתייעלות בישראל, שיפור ברווחיות ויחד עם הגידול במחזורים, שיפור בגרוס פרופיט מ-281 ל-291 מיליון שקלים, וכאן באמת עיקר ההשפעה היא על ווליום, היא באה מהמקום של ווליום והתייעלות. לגבי עיתוי חג הפסח, אין ספק שהוא תורם פה. אם ברבעון נקרא לזה רגיל, בערך 2/3 מהמחירות שלנו נופלות ברבעון הראשון, ברבעון הזה 100% מהמחירות שלנו הם ברבעון הראשון, ואין ספק שזה הוסיף כאן גם למחירות וגם בסופו של דבר לרווחיות, ככל שמדובר על ההוצאות הקבועות שנשארו כמובן ללא שינוי. ההשפעה המאוד מהותית משני מקומות, הראשון של ההתחזקות של המטבעות והשני היא ירידה במחירי הקפה, הביאו לגידול מאוד מאוד גדול במחירי הקפה. אני חייב להגיד כאן, יש מן הסתם, יש פה סיטואציה שעזרה לנו, הסיטואציה הזאת לא בהכרח תחזור על עצמה ברבעונים הקרובים. אני מוכן להעיז ולהגיד שלחזור על 36% רווחיות בסגמנט הזה זה לא משהו שצפוי, ולכן אכן יש לנו רווח מאוד מאוד גדול בקפה. אם אנחנו מסתכלים טיפה קדימה, הרווחיות הזאת לפחות ברמת האחוזים קשה לי להניח שהיא תחזור על עצמה. לגבי הגידול במגזר האחר, כמובן שיש פה את התוספת של ההכללה של תמי 4 והמשך השיפור בסברה, ונגיע אליה. שוב כאן פעם כאן רק אמירה אחת, אנחנו צפויים בסברה ברבעון השני להפעיל שני מפעלים במקביל לאורך רבעון מלא, ואנחנו צופים פגיעה משמעותית ברבעון הבא ברווח וברווחיות של סברה כמשהו נקודתי שיהיה נכון לתקופה שנפעיל את שני המפעלים, ובסופו של דבר יש פה ירידה לצורך עלייה, אנחנו נגיע בסופו של דבר לרמות יעילות יותר גבוהות וכמובן פוטנציאל מחירות יותר גבוה. בשורה התחתונה, ה-Operating Profit תמונה מאוד דומה גם ויזואלית לגרוס פרופיט, ואתם יכולים לראות את המשך השיפור גם בישראל, גם בקפה וגם במגזר האחר שכולל את סברה, שטראוס ווטר ומקס ברנר. לגבי ה-Net Profit, זה רבעון ראשון שהוא רבעון C מבחינת הקבוצה, ואתם יכולים לראות את המשך מגמת השיפור גם ברווח וגם ברווחיות. ובשקף 11 גדי כבר נגע בנושא התזרים. אנחנו ממשיכים לשים דגש לתזרים. רבעון ראשון, אם אני משווה אותו לשאר הרבעונים כרבעון היסטורית, הוא רבעון פחות טוב מהסיבה הפשוטה שמרבית הבונוסים וההחזרים לרשתות מתבצעים בו, אבל כרבעון ראשון זה עדיין אחד הרבעונים היותר טובים, אם לא הכי טוב שהיה לנו מבחינת תזרים. כשאנחנו עוברים לשקף 12, אתם יכולים לראות את ההשפעה הניכרת של חברת הקפה, ואנחנו מגיעים לרווח EBITDA שהוא רווח C וגם רווחיות C, ומה שאמרתי קודם על הנושא של הקפה מן הסתם משפיע בצורה חזקה. אני עובר לניתוח הפעילויות ברמת החברות השונות, ואני עובר לשקף 16, גידול של 2.4% בפעילות של מגזר ישראל. כמו שראיתם בדוח דירקטוריון, סך הכל הפעילות שלנו בשוק המזון והמשקאות בישראל גדלה ב-11%. מבחינת ה-share of wallet שלנו בשוק הזה, חייבים לציין גם בשוק המבורקד והלא מבורקד, וכמובן לאור הרכישה של תמי, בסך הכל ה-share of wallet של קבוצת שטראוס בתוך ההוצאות של הצרכן הישראלי גדלה בצורה ניכרת. וזה לגבי סך הפעילות בישראל, שכוללת גם את הפעילויות של שטראוס ישראל, גם את פעילות הקפה בישראל, מקס ברנר בישראל ושטראוס ווטר. אם אנחנו מסתכלים על הפעילות של שטראוס ישראל, כמו שאמרתי, גידול של 2.5%, פחות או יותר אינליין עם הגידול בקטגוריות שאנחנו פעילים בהם. בעונה הזאת של חג הפסח, צריך לזכור, ואתם יכולים להסתכל על זה גם בנתחי שוק, יש קטגוריות שעולות יותר, כמו שתייה קלה, בשר, דגים שאופייניות להכנות לחג, ובסך הכל הגידול שלנו הוא אינליין עם הקטגוריות שאנחנו עובדים בהן. ובנוסף לזה, המשך הגידול ברווחיות כתוצאה מהתהליכים ארוכי טווח שאנחנו עוברים, וקצת גם בגלל השפעת הפסח, וכמובן שהתוצאות האלה יורדות גם לשורת ה-EBIT. אם אנחנו מסתכלים בשקף 18 על פעילות הקפה, גידול של 7.5%, כשאנחנו מנטרלים את הפעילות האורגנית, את הפעילות האנאורגנית ואת השפעות המטבעות, יש קיטון של 0.8% בשקלים, ותכף נעמוד על הגורמים השונים, ומן הסתם השווקים שלנו, השווקים השונים, נראים שונה. הסיפור הגדול של הרבעון הזה, כמובן מתבטא ברווח. דיברנו על ההשפעות של המטבעות והסחורות, והם הביאו אותנו גם לרווחיות C וגם לרווח C. אם נסתכל רגע על המדינות, ואתם יכולים להסתכל בדוח הדירקטוריון בעמוד 10, אנחנו רואים שיש לנו צמיחה יפה גם בישראל, גם בברזיל, גם במדינות יוגוסלביה, ושני השווקים שעשו פחות טוב ברבעון הזה, אלה בעיקר רומניה בבלקן וברית המועצות, מסיבות שונות ובראייה שונה. הפעילות שלנו בברית המועצות לשעבר עובדת מאוד יפה. אנחנו רואים בפעילות הזאת ברכה, ואנחנו בהחלט מצפים להמשך הגידולים. עשינו השנה וברבעון הזה השקעות גדולות. לעומת זאת, אין ספק שברומניה אנחנו יכולים לשפר והרבה. החלפנו מנכ״ל בפעילות ברומניה, מנכ״ל שמנוסה בשוק הרומנים, מנכ״ל מקומי עם ניסיון רב בשוק הריטל, אבל בשורה התחתונה אין ספק שברומניה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. הפעילות בברזיל ממשיכה לצמוח ולשפר גם את הרווחיות, ולגבי הפעילות בישראל אתם יכולים לראות גידול, שהוא משמעותי גם לאור העובדה שהפסקנו להפיץ ברבעון האחרון את ג'ייקובס. גם כאן יש עונתיות לגבי הפעילות בישראל, יש עונתיות ואין ספק שהיא גם תרמה. העובדה שאנחנו לא מפיצים את ג'ייקוב מן הסתם משפיעה, ואנחנו צופים שנראה גם את ההשפעה הזאת לאורך זמן. לגבי הפעילות של סברה, כאן אני חושב שלהגיד הכל צפוי זה מחמאה, במובן שהחברה ממשיכה לגדול בשיעורים מאוד מאוד גדולים, ורואים גם את התוצאות בדולרים, גידול של 45% שנה על שנה במטבע מקומי, 34% בשקלים. מה שלא פחות חשוב, גידול בנתח השוק 43%. עדיין המקום לצמיחה הוא גדול, למרות שאנחנו פורסים היום בכמעט כל המדינות, הסטייטים של ארצות הברית, בצורה טובה. עדיין הפנטריישן לבתי אב היא כ-14%, וההגדרה זה מי שקנה לפחות פעם אחת בשנה חומוס, ולכן מבחינת המקום לגידול הוא ניכר. אנחנו מקווים שגם הנושא התחרותי אפילו יעזור לנו בפיתוח השוק, ומכיוון שאת רוב הגידול בשוק הזה אנחנו לוקחים, אנחנו מחכים בכיליון עיניים לגידול של השוק, ואת חלקו המכריע אנחנו כרגע תורמים. כמו שאמרתי, חשוב לציין, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו הפעלנו את המפעל החדש, שדרך אגב היום החנוכה הרשמית שלו, ואנחנו נדווח גם לישראל בעזרת העיתונות המקומית על חנוכת המפעל, אבל מבחינת המשמעות הכספית, ההפעלה היא רק בחלק האחרון של הרבעון, של רבעון אחד, ההפעלה המקבילה. את עיקר האפקט אנחנו נראה ברבעון שני וקצת ברבעון השלישי, דבר שלפחות בצורה רגעית או עוברת ישפיע על התוצאות של הרבעון השני, ובשקף הבא אתם יכולים לראות גם את השיפור בנתחי השוק. הפעילות של מקס ממשיכה לגדול, אנחנו עוד צפויים בהמשך הרבעון השני והשלישי, סוף השני ותחילת השלישי, לפתוח עוד שני סניפים בבוסטון ובלאס וגאס, ואנחנו ממשיכים לפתח את הביזנס. מבחינת ההשפעה של מקס ברנר על הרווח היא שולית ולא משמעותית לגבי כל הקבוצה. לגבי הפעילות של שטראוס מים, זה הרבעון השני שתמי נמצאת בניהול של שטראוס. המשך הגידול המסיבי ניכר, עם גידול של למעלה מ-23%. תהליך האינטגרציה לתוך שטראוס, גם אם העסק ממשיך להתנהל עסקית בנפרד, אבל לאינטגרציה של החברה והעובדים בה לתוך שטראוס גדי התייחס קודם לכן. וגם הפעילות שלנו של המשך פיתוח השוק מחוץ לישראל נמשך, ושם אנחנו עדיין משקיעים, וביתר סט לעומת מה שעשינו ברבעונים שעברו, ואנחנו מצפים להמשך ההשקעה. בזה אני סיימתי את הניתוח או את ה ראייה שלנו לגבי הדוחות, ואני אחזיר את זכות הדיבור לגבי.
אוקיי, אז כמו שאמרנו קודם, ובהתאם למשוב שלכם מהפעמים הקודמות, אנחנו משתדלים לקצר כדי להשאיר זמן לשאלות ותשובות, אז בבקשה, אנחנו נשמח לשמוע אתכם.
תודה. כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית ואחת. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית ושתיים. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא רימו את השפופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית ואחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות בשלב זה. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור למר לסין לדברי סיכום, ברצוני להזכיר כי ניתן להזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-925-5921 החל מבעוד כשעתיים. מר לסין, בבקשה.
אוקיי, אז קודם כל שאין שאלות, אז...
סליחה שאני מפריעה לך, יש לנו שאלה?
אוקיי, הרס לי את נאום הפרידה.
אני מתנצלת. אז השאלה שלנו היא מדוד קפלן, מברקלי קפיטל. דוד, בבקשה.
מצטער שהרסתי את זה, אבל רציתי לשאול לגבי סברה. מבינים כאילו שעכשיו פותחים את המפעל החדש, זה יפגע ברווחיות. אבל מה אתם, מהו בעצם הצפי שלכם שהוא יעשה מבחינת מחירות? בוא נדבר כבר המחצית השנייה של השנה מבחינת הגידול, מה, איך, איך, איך הוא יכול להשפיע ומה אתם רואים היום בשוק התחום שלו, הסלטים וגם התחומים החדשים שבו הכוונות להיכנס אליהם שזה יותר מחומוסים בארצות הברית, איך השוק הזה גדל ובגדול מה הצפי למחצית השנייה לסברה?
אוקיי, דוד, קודם כל תודה על השאלה. אני אתחיל באמירות יותר מקרויות ואחרי זה אני אתייחס לחודשים הקרובים. אז קודם כל המהלך של המפעל החדש בסברה פותח מבחינתנו אפשרויות חדשות גם בחדשנות, גם באיכות, ולא פחות חשוב בקפסיטי של המפעל. כפי שאתם יודעים, המפעל הנוכחי או המפעל הישן בקווינס, אנחנו כבר הגענו שם לקצה ובעצם הצלחנו להוציא סחורה בקושי יחסי. למרות שלא הפסדנו מחירות, לא הפסדנו מחירות בחודשים האחרונים, אבל הגענו די לגבול היכולת של המפעל הישן. וכמו ששחר אמר קודם, כשמפעילים שני מפעלים במקביל, ואנחנו מתכננים להפעיל במספר חודשים את המפעל גם הישן וגם את המפעל החדש, זה יעלה לנו יותר כסף. הפתרון לכך, ופה אני עונה לך דוד בצורה מדויקת, זה לצמוח במחירות. אנחנו בחמש שנים האחרונות צמחנו בשיעורים מאוד גבוהים, היינו בעצם כ-80% מצמיחת הקטגוריה, שעוד מעט אני אתייחס אליה גם, והצמיחה הזאת היא זו שבעצם הביאה לנו את שיעורי הרווחיות, שלא לדבר על הרווח המאוד יפים שהשתפרו רבעון אחרי רבעון, ואלה התוכניות שלנו. לגבי חדשנות, אנחנו מתכננים להיכנס לקטגוריות נוספות, ועכשיו במפעל החדש נוכל לעשות את זה, קטגוריות כמו גוואקמולי, כמו סלסה, כמו דיירי דיפס, שכל אחת בפני עצמה עם פוטנציאל עסקי מאוד יפה. להשלים את התשובה מבחינת החצי שנה הקרובה וגודל השוק בארצות הברית, אז השוק היום בארצות הברית הוא כ-300 מיליון דולר ברמה שנתית. בסדר גודל של ארצות הברית כמדינה כל כך גדולה ומשמעותית זו נישה. וכמו שאמרנו בתחזיות שלנו קדימה והתחזית האחרונה שנתנו היא שהקטגוריה הזאת היא עד שנת 2015 תגיע למיליארד דולר מחירות שנתיות, אני מדבר על הקטגוריה לא על שטראוס, לא על סברה, תגזרו מתוך המספרים האלה את נתחי השוק שלנו ואת הפוטנציאל שלנו ותבינו שהסיפור בסברה הוא רק בהתחלה, כמובן צריך סבלנות, צריך להמשיך להתמיד בדרך הזאת, אבל סברה מהווה ותהווה בשנים הקרובות אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של קבוצת שטראוס.
אוקיי, ורק לגבי פעילות הקפה, האם אתם מחפשים או אתם נמצאים היום בתהליכים מסוימים שתרחיבו את הפעילות ברכישות חברות חדשות ומדינות חדשות?
כן, התשובה היא חיובית. אנחנו, להזכיר לכולם, אחת מהסיבות המרכזיות להכנסת השותף, Private Equity, TPG, לפני כשנה וחצי לשותפות בקפה ומחירת 25% מהחברה לשותפים החדשים, הייתה כדי להמשיך ליישם את האסטרטגיה של חברת הקפה, שהיא כניסה למדינות מתפתחות בכל רחבי העולם. בקופה שלנו יש כ-100 מיליון דולר מזומנים שאנחנו יושבים עליהם, והמטרה של המזומנים האלו, יחד עם השותף והאסטרטגיה של הקפה, היא להמשיך להתפתח ולרכוש חברות נוספות. אנחנו כרגע אין לנו לספר לכם על מהלך שהולך לסגר בתקופה המאוד קרובה, אבל אנחנו פועלים בנמרצות כדי להמשיך ליישם את האסטרטגיה.
אוקיי, רק הבהרה קטנה למה שגם אמרת לגבי שוק הסלטים בארצות הברית, שאתה מדבר על מיליארד דולר, אתה מדבר על כל התחום, זאת אומרת כולל הסלסה והדרי דיפס, הגואקמול והכל. נכון? או זה החומוס שאתה מדבר?
לא, דוד, אז קודם כל, כשהתייחסתי על ה-1 ביליון דולר, ההתייחסות הייתה בעיקרה לסלטים הרגילים, שזה חומוס, חצילים, טחינה. כשאנחנו מסתכלים על קטגוריות הסלסה הכוללת, היום מחירות הסלסה בארצות הברית הן 1.5 מיליארד דולר, אחת מהקטגוריות הכי גדולות במזון. וכשאנחנו מדברים להיכנס לקטגוריות הסלסה, אנחנו מדברים על סלסה מצוננת, לא במדף היבש וללא חומר משמר. כשהקטגוריה הזאת היום יחסית היא קטנה, אבל אנחנו מאמינים שעם טרנד הבריאות נוכל להגדיל אותה. אז כדי להיות מדויק בתשובה, מיליארד דולר זו הערכה שלנו לשוק הסלטים, חומוס, בעיקר חומוס. הקטגוריות הנוספות של דיירי דיפס וגואקמולי וסלסה נותנים לנו פוטנציאל הרבה יותר גדול. אבל צעד צעד אנחנו ניכנס לכל קטגוריה בתזמון הנכון עם הסבלנות הנכונה, ולכן אתם יכולים מפה וגם מהשאלה שלך דוד לגזור את הפוטנציאל המאוד משמעותי בצפון אמריקה.
טוב, תודה רבה.
בבקשה.
אין שאלות נוספות. מר לסין, תרצה להמשיך בדברי סיכום?
כן, אז תודה שוב לכל המצטרפים. אני מזמין את כולם לפנות ליפה, מנהלת קשרי משקיעים שלנו, בהמשך היום ובימים הקרובים להשלמת אינפורמציה. אני יודע שיש לכם היום יום לחוץ, והרבה חברות פרסמו את הדוחות. אז זהו, אין לי מה להוסיף מעבר לכך שאנחנו שמחים על התוצאות של הרבעון, וממשיכים במוטיבציה רבה להמשך השנה. תודה וצהריים טובים לכולם.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של שטראוס גרופ. תודה להשתתפותכם והמשך יום נעים.